ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז ראינו בשבוע שעבר, למדנו את הפטרת מחר חודש, זאת אומרת עברנו על החלק הראשון של הפרק בזריזות, והתעסקנו במחר חודש, זה דבר שאנחנו מכירים אותו, וראינו שמערכת היחסים בין שאול לבין דוד מגיעה לשיאים בלתי אפשריים, לשיאים קשים מאוד, למציאות מסובכת, ואין מנוס, אין ברירה, דוד נאלץ לברוח. אנחנו נכנסים עכשיו למערכת של פרקים שהכותרת שלהם זה נדודי דוד, וזה מתחיל בקטסטרופה. זה מתחיל בקטסטרופה כי ראינו את המטען הכל כך קשה, המטען הכל כך קשה שמסתבר, לא ידענו, לא חשבנו, או הסברנו לעצמנו בכל מיני דרכים, שקיים בין שאול לדוד, וזה מתפרץ בצורה מאוד מוזרה, בייחוד אחרי מה שקרה עם גוליאת. עד אז ראינו את זה לעתים, אבל לא בצורה כל כך בולטת ומשמעותית, אבל אחרי הסיפור הזה זה בהחלט תופס מקום מאוד מאוד לא טוב, ואני מבקש שוב להדגיש את הדברים הללו, הם חשובים לי מאוד, כי אני יודע שיש היום מגמות שונות ומשונות בלימודי תנ"ך, והדבר הזה מציק לי ומפריע לי, אבל אנחנו מדברים על שני קדושי עליון, שאול ודוד. זה לא איזה מאבק עיתונאי בין שני, זה לא להתבלבל, כי אנחנו מאוד מאוד חיים את עולם המושגים שלנו. זאת אומרת, עולם המושגים שלנו זה העולם שבו גדלנו, ובו אנחנו רגילים לדבר, בו אנחנו רגילים לשמוע דברים, וזה מאוד מסוכן כשמשליחים את זה על אישי התנ"ך, כי אנחנו מדברים אנשים שריבונו של עולם דיבר איתם. דוד המלך זה נעים זמירות ישראל, ושאול בן שנה שאול במולכו, שלא טעם טעם חטא, והזכרנו, ואני חוזר להזכיר את דברי הנציב בפרשת וזאת הברכה, שההבדל ביניהם היה ששאול היה נחבא אל הכלים, שאול היה אדם גדול מאוד, אבל לא היה, לפי ההבנה שלנו, לא היה בו כוח של הנהגה של ציבור, ולעומת זה דוד היה אדם עם הרבה מאוד הנהגה של ציבור, וזה יצר איזושהי התנגשות, זה יצר איזשהו חיכוך, איזושהי אי-הבנה בין שני האנשים הללו, ולזה אנחנו מגיעים, ופה מתחילה מסכת ארוכה של אדם שמשכו אותו למלך, הרי שמואל הגיע אל הבית שלו ומשך אותו למלך, אשתו סייעה בידו לברוח, אם אתם זוכרים כשדיברנו על הטרפים במיטה שהוא בורח דרך החלון ומחפשים אותו, אז ככה הוא איבד את אשתו, הוא איבד את חותנו, מערכת היחסים שלו עם האחי, מערכת יחסיו עם אחיו, ראינו כבר שהייתה די מפוקפקת, אדם כזה אין לו כסף, אין לו אוכל, אין לו איפה לשים את הראש, זה יוצר משהו, זה לא דבר שעוברים עליו לסדר היום, יש פה איזושהי בעיה, והיא תתפרץ באיזשהו מקום. ויקום דוד, סליחה, אבל הטעות הזאת שעשיתי עכשיו היא הנקודה שכל הפרשנים מדברים עליה. ויקום וילך, מי קם והלך? דוד. אני בדרך הטבע קראתי ליקום דוד וילך, כי זה היה נראה טבעי, אבל זה לא כתוב פה. זה לא כתוב פה כי הוא מסכן, הוא מבין שאין לו שום סיכוי. אין לו, אי אפשר לעשות שום דבר נגד המלך. זה כמו שגם היום אנחנו מפגינים נגד העניין הזה, נגד העניין ההוא. אתה לא יכול לעשות משהו מול ממשלה, מול כוחות, מול עניינים. היום עוסקים בכל מיני ניתוחים לעבר, מה היה בגוש קטיף, מה היה בזה. היינו בכל הדברים האלה, מה זה פשוט להילחם מול משטרה, מול צבא, נסענו ובאנו ולילות וימים עם הילדים ועם כל מה שרק צריך. זה לא יודע אם זה לא הועיל, לפה שמיא זה בטח הועיל, אבל זה לא דברים, לא דברים פשוטים. אז ממש לא מזכירים את השם שלו, הוא קם והולך, הוא מבין שאין לו סיכוי, אבל לא כתוב שהוא ברח, ויקום וילך, זאת אומרת הוא הולך, הוא לא בורח, ויונתן בעיר, זאת אומרת חוזר הביתה, מה הוא יעשה? לזה יש בית, לזה אין בית, ותראו את הוו הזאת שעושה את כל המהפך, ויקום וילך, לאן? אין לו בית, מי? אין לו שם, כאילו הוא מסכן, הוא אדם בודד, אדם נרדף, אדם שאין לו כלום, ולעומת זה, ויונתן בא העיר, יונתן חוזר לעיר, חוזר הביתה, חוזר למשפחה, חוזר למציאות שבה הוא נמצא. עכשיו, ויבוא דוד נובה אל אחימלך הכהן, ויחרד אחימלך לקראת דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדיך ואיש אין איתך? נוב זו עיר של כהנים, שנמצאת בנחלת בנימין, צפונית לירושלים, ו... לאחר שמשכן שילו נחרב, 369 שנים עמד משכן שילו, לאחר שהמשכן נחרב, המשכן עמד בנוב 13 שנה. זה באזור של רבי יצחק שלנו, שם אמר הדאטרה. לא, איפה מזהים את נוב? לא לידכם? מה? לא, שילו זה בטח לידכם. שילו, כן. אני חושב שנוב לא רחוקה משם. ושם המשכן עומד 13 שנים במקום הזה שנקרא נוב. הארון לא היה שם, הארון היה בקריית יערים, אבל שם הדבר הזה עומד. כך תראו בדף המקורות שלפנינו, במקור הראשון והשני, הגמרא בסבכים שכדאי לזכור אותה, אוהל מועד שבנוב וגבעון 57 מנהלן דכתיב, והיא כהזכירו את ארון האלוקים, ותנה, כשמת אלי הכהן חרבה שילו, ובאו לנוב, כשמת שמואל הרמתי חרבה נוב, ובאו לגבעון, ודכתיב, והיא מיום שמת ארון בקריית יערים, וירבו הימים, והיו 20 שנה, והינהו כל בית ישראל אחרי השם. אני 20 שנה, 10 שנה שמלך שמואל בעצמו, ושנה שמלך שמואל ושאול, ושתיים שמלך שאול ושבע דוד. סך הכל 13 שנים בהם עומד המשכן בנוב. עכשיו, מה נפקמינה לכל העניין הזה? את זה אומרת לנו המשנה בזבחים. עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות ועבודה בבחורות. צריך לזכור, עד שלא הוקם המשכן, אין מרכז רוחני אחד שכל עם ישראל עובד אליו, ממילא אדם יכול להקים אצלו בבית במה, ואם אשתו ילדה הוא יכול להביא קורבן תודה. אין לו, הוא לא צריך לבוא לאיזשהו מקום מיוחד כדי לעשות את זה. כל זה עד שלא הוקם המשכן. משהוקם המשכן, נאסרו הבמות, גמרנו, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה בבית. כל אחד עושה לו מזבח ושלום על ישראל, ועבודה בכהנים, אנחנו יודעים שהתחלפה עבודה מהבחורות לכהנים. עכשיו, קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים, קודשים קלים בכל מחנה ישראל. באו לגלגל, זאת אומרת, פירקו את המשכן, עברו מהמדבר לארץ ישראל, ותרו הבמות, קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים, קודשים קלים בכל מקום. באו לשילו, בנו את המשכן מחדש, נאסרו הבמות, לא היה שם תקרה. מישהו התפלל בבית הכנסת בשילו, אי פעם בחייו, בית הכנסת הגדול בשילו? מה עשו? כן? בזה לא הייתי. אבל שם עשו בית כנסת כמו המשכן, שיש יריות למעלה. זאת אומרת, יש בניין, ולמעלה יש דמוי יריות, כמו שהיה משכן שלו, שהוא לא היה, לא הייתה לו תקרה, אבל היה לו יריות. אז זה מה שכתוב, באו לשילו נאסרו הבמות, לא היה שם תקרה, אלא בית של האבנים מלמטה, זאת אומרת, זה לא היה הקרשים של המשכן, העמידו משכן, אבל את המשכן הזה עשו מקירות, ויריות מלמעלה, והיא הייתה מנוחה. קודשי קודשים נאכלים לפעמים מן הקלעים, קודשים קלים ומעשר שני בכל הרואה. באו לנוב ולגבעון, ותרו הבמות. קודשי קודשים נאכלים, עכשיו לא נכנס לכל העניין הזה, סוגיה מרתקת, מה הפשט שהתירו את הבמות, עשו את הבמות וכו', אבל העיקרון, באו לירושלים, נאסרו הבמות ולא היה להם עוד יותר. ברגע שיש מרכז רוחני אחד גדול, קרי בית המקדש, אין יותר עבודה פרטית. אין, לא עושים את כל העניינים האלה, כבר לא, לא שייכים אליי מקום, אליי מניין, זה, זה, זה פרשה אחרת לגמרי. בקיצור, זה נוב. נוב זה מקום שבו עומד המשכן, בשלב הזה של נדודי דוד, שם עומד המשכן, דוד בורח לשם. פוגש אותו הכהן. סליחה, הוא יודע שדוד הוא חתן המלך. הוא יודע שדוד הוא נעים זמירות ישראל. הוא לא מבין מה, אחד כזה הולך לבד? כאילו מה, מה קרה פה? משהו מאוד, מאוד מוזר לו. ואז, עכשיו, מי זה אחימלך הזה? אז כתוב, ויבוא דוד נובל אחימלך הכהן, ויחרד אחימלך לקראת דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדיך ואין איש איתך? עכשיו, אחימלך, יש אומרים ש... שאחיה, אחיה בן אחיטוב זה אחימלך. הוא היה נכד של אלי, אחיו של אי כבוד, אותו אחד ש... שנולד כשכל העסק נחרד. ויש אומרים שאחימלך היה הכהן הגדול, ואחיה היה כהן משוח מלחמה. זאת אומרת, זה נפקא מינה למשפחות הכהנים. עכשיו, יש כאן דיון מאוד גדול. באיזה יום בשבוע דוד מגיע אליו? למה זה דיון גדול? כי מה הוא נתן לו לאכול? לחם הפנים. עכשיו, מה כבודו יודע על לחם הפנים? מחליפים אותו בשבת. עכשיו, לחם הפנים זה, זה מאפיית אנג'ל, אתה ואני יכולים לבוא לקנות שם? זה לא אומר, זה ניתן לכהנים. אבל, אבל אחר זה דוד בולמוס, היה פה איזה משהו לגמרי לא, לא פשוט. מתי הוא מגיע אליו? אז אומר לנו, יש מדרש בילקוט, וכתוב כך, במקור מספר 3, והיה שבת, וראה אותם דוד שהיו אופים לחם הפנים בשבת, שהורה להם דואג, דואג האדומי, היועץ הגדול, הוא אמר להם לאפות את לחם הפנים בשבת. אמר להם, מה אתם עושים? אפייתו אין דוחה שבת, כי אם עריכתו, שנאמר ביום השבת יערכנו. כיוון שלא מצא שם כי אם לחם הפנים, אמר לו דוד, תן לי שלא נמות ברעב, שספק נפשו דוחה את השבת. וכמה אכל דוד באותה שעה? אמר אבונה, קרוב לשבעה שאים אכל דוד לרעבונו שאחזו בולמוס. כמות אדירה שדוד אוכל מלחם הפנים, כי אחז אותו בולמוס, אכל, אחז אותו איזשהו רעב, ו, ויש לדבר הזה דינים, דינים מיוחדים. עכשיו, יש מי שאומר, הריד, רבי ישעיהו דטירני, אומר שהוא הגיע אליו במוצאי שבת. בכל מקרה, יש לנו פה כל מיני חילוקים, שבת או מוצאי שבת, מתי זה היה בדיוק. עכשיו, המקרא מדגיש לנו שהוא מגיע אליו לבד, ואין איש לבדיך. זאת אומרת, מאוד מאוד מדגישים את העובדה שדוד נמצא לבד, וכמו שאמרנו, גם החתן של המלך, גם המצביא הגדול, וכל זה בשבת, משהו מוזר, מוזר לחלוטין. אומר על זה הרלב"ג, תמה, מדוע אתה לבדיך ואיש אין איתך, תמה על שר וגדול כדוד, אם שהיה חתן המלך שילך יחידי, לא הלך יחידי, אדם כזה צריכים לבוא איתו אנשים, מה בדיוק מתרחש פה? ביומר דוד לאחימלך הכהן, דוד בעצמו מרגיש מאוד מאוד לא נעים, אז הוא אומר לו, הוא מספר לו סיפור, ויומר דוד לאחימלך הכהן, המלך ציווה לי דבר, ויומר אליי איש על ידה מאומה, את הדבר אשר אנוכי שולחך ואשר ציוויתיך, ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני. אני באמת יצאתי עם גדוד שלם. אלא מה? שמתי אותם באיזה רתק, שמתי אותם באיזשהו עניין, אמרתי, יש פה איזו משימה סודית, תטפלו פה ושם, אני צריך ללכת ואני אחזור. זאת אומרת, הוא רצה לתת לו הרגשה, עניינים כרגיל, אני בא אליך בשליחות המלך, אני לא עושה פה איזה משהו חריג. אלא מה, יש לך קושייה טובה, למה אין איתי אנשים ואני לבד וכו'. בסדר, אני לא, כי זה משהו מיוחד, ואני לא יכול כרגע לערב את כל, את כל העניינים כולם. ותראו מה שכתוב פה, ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני. אז אומר על זה המעריק רא, מה זאת אומרת פלוני אלמוני? לשון כיסוי, כי יפלה ממך דבר, תרגמנו התכסי, התעלם, וכן אלמוני לשון הצנוע ושתק, אלמוני מלשון אילם, תמיר, זאת אומרת משהו נעלם, יש פה איזו משימה סודית, אי אפשר בכלל, אי אפשר בכלל לבוא, לעשות, חייבים לעשות את הדבר בארבע עיניים. בשבוע שעבר, סתם דבר מעניין, הרבי דרבני היינו באיזושהי פגישה של ישיבות ההסדר, ופגשנו שם את מנכ״ל משרד ראש הממשלה, בחור משלנו בשם אלי ברונר, ואמר שהחוק היום במדינה, שאם ביבי נתניהו מדבר עם קנצלרית גרמניה, שלושה אנשים חייבים להזין לשיחה, אחרת אסור לו לדבר איתה. זאת אומרת, הוא ועוד שניים חייבים להזין לשיחה. מוזר. אין מציאות של לבד. זאת אומרת, הם לא צריכים להיות נוכחים בזה, אבל צריך לשים את הטלפון על ספיקר, צריכים לשמוע שלושה אנשים את השיחה, כנראה מתמללים אותה, אני לא יודע מה. אז אם מישהו מכם יהיה ראש ממשלה, אז צריך לקחת פה אחד החבר'ה שיאזין לשיחות שלה. קחו את זה בחשבון.
ממצא יש הנהגה כזאת?
15 שנה בגלל איזו טעות שעשה אהוד ברק או משהו כזה. אתה יכול לומר שזה נהיה חוק, חייבים לעשות ככה בקיצור. אתה רוצה שביבי ישתף אותך בשיחות? זה לא פשוט, זה לפעמים בשבת, זה לא דבר קל. אז עכשיו, המלבי מנסה להסביר למה הוא העלים ממנו את כל הדבר. רצה לומר שציווה שלא ידע איש לא הדבר עצמו מהו, ואף לא המקום שילך שם. וזה שכתוב ואשר ציוויתיך, ולכן לא יכול לקחת נער אמו שיוודע לו המקום, ולא להשאיר הנערים במקום נודע, שאז יוודע להם המקום על ידי עובר ושם ממקום דוד אל מקום הנערים. לכן הודעתי והזמנתי את הנערים שיעמדו במקום פלויני נעלם מאיש. זאת אומרת שיעשו פה איזשהו דבר שהוא ממש עמום, עלום, אף אחד לא יודע משום דבר, וזהו. עכשיו בוא נחבר לרגע את מה שלמדנו משבוע שעבר. כמה ימים דוד מסתתר במערה?
שלושה.
מצוין. ועכשיו עברנו עוד יום. אתם מעוניינים לפגוש ליד מקום שיש ארוחה טובה אדם שלא אכל ארבעה ימים? כי אומר שזה לא הדבר הכי סימפטי. ארבעה ימים דוד לא אולי הוא אכל עשבים, יכול להיות שהיה לו איזה בקבוק, יכול להיות שהיה לו איזה כריך שהוא הכין יום קודם, אבל ארבעה ימים הוא לא אכל בצורה מסודרת. זה נשמע דבר מפחיד, דבר לא נעים, דבר לא טוב. ארבעה ימים לא לאכול, זה משהו מאוד משמעותי. עכשיו הוא מבקש, מה הוא אומר לו? ואתה, מה יש תחת ידך? חמישה לחם תנה בידי, או אני אמצא. זאת אומרת, כל מה שיש לך, תשמע, תן לי זה, תן לי זה, אנחנו חייבים, חייבים לאכול. ומה שאנחנו יודעים, מה שהגמרא ביומה מספרת לנו, שמתוך 12 לחמי הפנים, אז הכהן הגדול מקבל 5, והתוספות יום טוב שם מאיר, למה לא 6? כי זה לא יפה שאדם אחד יקבל חצי מכל הכמות הגדולה הזאת, לכן הוא מקבל 5, והכהנים מקבלים את השאר. אז בא דוד הוא מבקש כמו כהן גדול, הוא אומר תן לי 5 לחם, יש פה 12, תן לי 5, זה לא סתם 5 כמו שאנחנו אומרים, הגמרא ביומא אומרת שזה משמעותי. ואתה, מה יש תחת ידך? 5 לחם תנה בידי, או הנמצא. ויען הכהן לדוד ויאמר, אין לחם חול אל תחת ידי, כי אם לחם קודש יש, אם נשמרו הנערים, אך מאישה. מה זאת אומרת? אתה הרי לא מתכוון לאכול לבד את כל הדבר הזה, אתה רוצה לקחת את זה לנערים. תגיד לי, הם כולם טהורים? הם יכולים לאכול את לחם הפנים? לחם הפנים נאכל בטהרה. זה לא מספיק שאדם הוא טמא, טומאת קרי או משהו כזה, הוא לא יכול לאכול את לחם הפנים? איך אתה מבקש את כל העניין הזה? איך אתה מבקש את כל העניין הזה? מי יודע איזה תקלה תצא פה מכל הסיפור הזה? מה פתאום שאני אתן לך את כל הדבר הזה? עכשיו, למה דוד מבקש את ה... למה הוא מבקש את זה בצורה כזאת? והוא עונה לו, ויען הכהן, זאת אומרת, עכשיו, חימלך היה צריך להגיד לו, דוד, אתה לא יודע שזה נאכל רק לכהנים? מה, אתה לא יודע הלכה פשוטה? מה קרה לך? למה אתה מבקש? בוא נראה אולי את הגמרא בסנהדרין, ונבין טוב יותר את כל העניין הזה. במקום מספר 4, הגמרא בסנהדרין אומרת ככה, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קיסמא, גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל. לגימה שתו יין שלא קשורה, וזה גרם לפירוד הגדול בין עמון ומואב, שנאמר, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים וכו'. ורבי יוחנן דידי אמר, מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים, ומעלמת עיניים מן הרשעים, ומשרה שכינה על נביאי הבעל, ושגיגתו עולה זדון. כל זה קורה עם שותים בשתייה משותפת. מבקשת הגמרא להביא ראיות לדברים הללו. מרחקת את הקרובים מהמון ומועד, מקרבת את הרחוקים מיתרו, ואמר רבי יוחנן, בשכר קירן לו ויוחל לחם, זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזית, שנאמרו משפחות סופרים, יושבי יעבץ, תרעתים, שמעתים, סוחתים, הם הקיינים הבאים מחמת אבי בית רחב. וכתיבתם ובני קני חותן משה על ומיר התמרים, את בני יהודה, מדבר יהודה, אשר בני יברד, וילך וישב את העם. הלאה, כל זה לא מענייננו. הוא מעלם את עיניים מן הרשעים, ממיכה, הוא משרה השכינה על נביאי הבעל, מחברו של עידו הנביא. דכתיב, היהם יושבים על השולחן, ואיבר השם אל הנביא אשר ישיבו. ושגיגתה עולה זדון. זה קשור לענייננו. ואמר רב יהודה אמרן, אלמלא ילווהו יונתן לדוד שתי כיכרות לחם, לא נהרגה נובי רכהנים, ולא נטרד דואג האדומי, ולא נהרג שאול ושלושת בניו. הרי דוד והנערים שלו היו מורבים. אם יונתן היה מכין להם, היה מכין להם סנדוויצ'ים, היה מכין להם לחמניות, היה שם את הפסטרמה הקדושה של אפי בתוכם, מימי שישי וכו' וכו', לא היה קורה כלום. הם לא היו באים לנוב, הם לא היו הולכים לשום דבר, לא היה כלום, לא היו רעבים פשוט. דוד חושב לעצמו, הרבה פעמים אתה מערר בדבר הזה, אנחנו ברובע, כמה וכמה פעמים יצא לנו, למשל, בתקופת חומת מגן, היה בפסח, לא יכול לשכוח את זה עד היום, הזכרנו את זה לא מזמן בבית, אני לא יודע באיזה נסיבות, הלכתי להתפלל בכותל, בליל שבת, חול המועד או בליל שביעי של פסח, זה לא היה, לא היינו פה בליל הסדר, אבל חזרנו אחרי זה להמשך פסח, רואה המון חיילים דתיים בכותל, המון עם מדים, מילואים ניקים. התחלנו ככה, אנשי הרובע, לשאול אותם, שמו אותנו לישון, אנחנו אמורים לצאת לפעילות, שמו אותנו לישון במלון הר ציון, אין שם אוכל כשר לפסח, מיד אנשי הרובע, אני זוכר שלנו באו שלושה או משהו כזה אנשים, וכאילו, אתה צריך לדאוג לאנשים לאכול. אמרו, מחר בבוקר נאכל מנות קרב כשרות לפסח. אבל בליל החג או בליל שבת, אני לא זוכר שזה היה, אז אמרו כאילו, אז אותו דבר פה. אתה שולח אנשים, אתה חייב לדאוג להם לאוכל. הם צריכים לאכול, מה הם יעשו לאוכל? איך הם יתפקדו? אז הגמרא באה ואומרת שאם יהונתן היה נותן לדוד לחם, משהו, לכל הנערים האלה, לא היה קורה כל... אנחנו תכף נראה מה קרה פה. כל זה עכשיו מבוא בהקדמה למה קרה בנובי רכהנים. אבל אם היה להם אוכל, כל זה לא היה מתרחש בכלל. לא היה קורה כל הדבר הנורא הזה, והקשה הזה. אז... אלמלא הלוואו יהונתן לדוד, ואנחנו יודעים איזה ידידים הם היו, איזה רעים הם היו, איזה אנשים הם היו, לא נהרגה נובי רכהנים, ולא נטרד דואג האדומי, ולא נהרג שאול ושלושת בניו. זה דבר עצום, דבר גדול מה שכתוב פה מסביב לעניין הזה. עכשיו כנראה שאחימלך כל כך רחש אמון לדוד, שכל הסיפור הזה לא היה נראה לו מוזר, כי זה באמת סיפור מוזר, אבל הוא לא חשב פה. זאת אומרת, זה מצב מאוד עדין, מצד יהונתן, מצד דוד. בקיצור, זה לגמרי לגמרי לא פשוט. ספר חסידים של רבי יהודה החסיד, לא רבי יהודה החסיד של החורבה, רבי יהודה החסיד של חסידי אשכנז, יש לו שתי מהדורות. יש מהדורה אחת, מהדורת מרגליות, זה ספר של מוסר והנהגות. זה ספר חסידים, וזה לא קשור גם לחסידות של הבשט. זה הרבה הרבה קודם, הרבה הרבה מאות שנים קודם לכן, ויש לזה שתי מהדורות. מהדורה אחת נקראת, סליחה לשם האשכנזי המסובך, ויסטניצקי, כי זה השם של המאדיר, ויסטניצקי, אבל ריחמתי עליכם, אז כתבתי פה מהדורת מקיצי נרדמים, והמהדורה השנייה היא של רובן מרגליות, והסימנים הם פשוט שונים. זה לא בדיוק אותם סימנים, כי זה כתבי יד אחרים, כל אחד עבד. אז תראו מה מסופר בספר חסידים, מהדורת מקיצי נרדמים, עוד תף תף ריש תת זי.
מי כתב זה?
מי כתב ספר חסידים? רבי יהודה החסיד. ומאדיר אחד שמו ויסטניצקי, מאדיר אחד שמו רב ראובן מרגליות. היום בטח כבר יש עוד, אני רגיל להשתמש בזה, אז אני לא מניח שזה יצא מחדש וכל מיני פטנטים כאלה. ועל פת לחם יפשה גבר, זה שאמר הכתוב הוא סביביו נסערה מאוד, כחוט השערה הקדוש ברוך הוא מדגדג סביביו, לפי שלא נתן יהונתן פת לדוד, נהרגו נוב עיר הכהנים, ונענש יונתן על זאת שנהרג עם שאול אבי. אתם מבינים? מה שבעזרת השם נגיע בסוף שמואל א', שתולים, לוקחים את הגוויות של שאול ושלושת בניו, ושמים אותם בחומת בית שען, מה הסיבה לדבר הנורא הזה? פרק חפה לבספר שמואל. לא נתת אוכל לדוד אחרי שלושה ימים, כזה חבר טוב. זה לא נבע מרוע לב, זה נבע מחוסר תשומת לב. אבל ודאי שלא מרוע לב, חס ושלום. אף על פי שיהונתן היה ירא להביא לחם לשדה, שלא יוודע פן יסתכן דוד בנפשו, אף על פי כן נענש יהונתן כחוט השערה, פירושו כחוט השער הדק ענה לכאן ולכאן. אף על פי שאיננו רואים ממזיזו ואין רוח, אנו מרגישים שמזיזו. אנו יודעים שעל ידי הרוח דומם מנער וזו וזז. כך הצדיק שמידת הדין פוגעת בו. איננו יודעים על איזה עבירה, כי לא חטא. אלא שאנו אומרים, מאחר שהוא לוקה, הקדוש ברוך הוא לא הביא על חינם פורנות עליו, שנאמר צדיק השם בכל דרכיו. ודוד, אף על פי שבולמוס החזו והוא צריך לאכול, הועיל והיה לו למנוע, מפני שראה שם דואג האדומי, מוטב שימות ולא ימסור נוב עיר הכהנים למיטה. זאת אומרת, גדולי ישראל נהנשו על הדבר הזה, אף על פי שספק היה, ונענש דוד שנאמר ויעזור לו אבישי בן צוריה בתפילה שלא יענש בימיו, וזהו סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראיתי. שאילו היה יונתן מביא לחם, שמא ידע הנער או אחר ויגיד לשאול כי דוד בשדה וימית אותו, ואז יענש יונתן מן הדין. ואתה שלא הבין נענש על גלגול דוד. וכן אני, מה היה לי לעשות? לקח סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראיתי. אבל כשאני אומר שעל כל דקדוקים אתה דן, כל שכן שמידה טובה מרובה, שכל דקדוקיה תשמור. זהו שנאמר, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, וזהו שנאמר, זכרתי משפטיך מעולם השם ואת נחם. בקיצור, זה לא דבר זניח, זה לא דבר צדדי, זה לא דבר פעוט, זה דבר מאוד מאוד משמעותי מה שקרה שם. ושנים אחרי זה עוד זקפו את האשמה ואת העניין על הדבר הזה ועל הסיפור הזה בעקבות מה שקרה עם העניין הזה. אנחנו ממשיכים הלאה. אז שואל אותו דוד בפסוק ד', ואתה מה יש תחת, וואה, מאוחר, ואתה מה יש תחת ידך, חמישה לחם תנה בידי או הנמצא. ויען הכהן את דוד ויאמר, אין לחם חול תחת ידי, כי אם לחם קודש יש, אם ישמרו הנערים, אך מאישה. ויען דוד את הכהן ויאמר לו, כי אם מאישה עצורה לנו כתמול שלשום בצייתי, והיו כלי הנערים קודש, והוא דרך חול, ואף כי היום יקדש בכלי. מה זאת אומרת, מה הוא אומר לו? מסביר רשי. רשי מסביר את העניין הזה, והוא אומר ככה. ויאמר, כי אם אישה עצורה לנו, עצורה ממנו. זאת אומרת, אף אחד מן הנערים הללו לא קיים עם אשתו יחסי אישות. הוא לא נטמע. והוא דרך חול, והלחם, מי שנסתלק מעל השולחן, קרוב הוא להיות חולין, שיצא מדי מעילה, מי שיהיה לו שעת יותר לכהנים. ואף כי היום יקדש בכלי, אפילו אם היום תחילת קדושתו על השולחן, אז גם היה מותר, כי אני חולה ואני מסוכן, אני חייב לתת חייב לתת אוכל לכל העניין. וכל זה מסבירה הגמרא במנחות. זאת אומרת, דוד נותן לו פה תשובה הלכתית, פרקטית, מעשית, הכל. שלב א', כי אם אישה עצורה לנו כתמול שלשום בציתי, והיו כלי הנערים קודש, אין בעיה, אבל הלחם הזה הוא דרך חול, ואף כי היום יקדש בכלי, בכל אופן בגלל פיקוח נפש זה יהיה מותר לנו. קיצור, אין ברירה, ויתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני השם, השם לשום לחם חום ביום ילקחו. שזה אחד הניסים שהגמרא אומרת, ששבוע שלם היה הלחם הזה מונח, שבוע שלם היה הלחם הזה מונח על השולחן, וכשהיו מסירים אותו, הוא היה חם כמו שהיו מניחים אותו. לחם חום כיום ילקחו. כאילו שאתה מוציא אותו מהתנור, ובכל אופן הוא, יש לו את, את העניין הזה, ו... שימו לב גם שיש פה דבר מעניין בפסוק זין, ויתן לו הכהן קודש. לא מזכירים את אחימלך, לא מזכירים את השם שלו. ויתן לו אחימלך קודש. לא, כי הוא לא נהג כשורה. מה שהוא היה צריך, הוא היה צריך לצאת מהמשכן, לדפוק בבתים בנוד, חבר'ה, נשאר לכם לחמניות, נשאר לכם מוגות, נשאר לכם צ'יפסים, יש לכם פירות, תנו לי. הגיעו לפה חיילים מאוד רעבים, אני צריך לתת להם לאכול. אולי היה צריך לתת, מה? אולי היה צריך לתת את, את לחם הקודש של בית של המשכן, את זה אולי היה צריך לבוא ולתת ממקום אחר. אבל כמובן, ולזה מאיר אברבנאל, אברבנאל שהיה מדינאי וידע טוב מאוד את כל הדברים, הוא אומר, תשמעו, אם אחימלך היה מתחיל לחפש בנו ואוכל, היו שואלים אותו, תגיד, למי אתה צריך את זה? אז מה הוא היה אומר? אז הוא היה מסגיר את דוד, אז יכול להיות שלכן הוא לא רצה לעשות את זה. בכל מקרה, יש לנו כאן איזשהו עניין, ועכשיו אנחנו נפגשים עם אחת הדמויות השנויות ביותר במחלוקת. ושם, איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני השם, ושמו דואג האדומי אביר הרועים אשר לשאול. זאת אומרת, אנחנו נדבר על דואג בעזרת השם בשבוע הבא, פרק כ"ב, עניינו דואג האדומי, לא נדבר עליו עכשיו. אבל כאן הוא מצטייר כעובד השם, כאדם שבא למשכן, מחפש רוחניאס, מחפש איזו נקודה רוחנית, למה הוא בא למשכן? הוא לא בא לשלוח משם וואטסאפים. הוא בא כי הוא חיפש נקודה רוחנית, הוא חיפש איזשהו עניין מאוד, מאוד משמעותי. ורש"י באמת אומר, מה הוא עשה בנוב? בא לעסוק בתורה. זה היה העיסוק שלו, הוא עוסק בתורה. הרד"ק אומר שהוא בא לעסוק בתפילה, הוא בא לסבוח זבחים. ומה זה אביר הרועים? מה פשר הביטוי אביר הרועים?
למה דווקא אביר?
מה? אז רש"י אומר שזה אב בית דין, רד"ק, בכיוון שאתה אולי חשבת להציע, הממונה של רועי הבקר, אביר הרועים. זאת אומרת, יש איזה משהו שנקרא בחוץ לארץ מסדר האבירים, או כאילו אביר זה, זה, זה משהו מיוחד. אז בקיצור הוא עושה את כל העניינים הללו, וחזר מסבירים את פשר השם שלו. תראו במקום מספר 7 בילקוט. ושמו דואג. כתיב דואג וכתיב דויג. אמר רבי יוחנן, בתחילה היה הקדוש ברוך הוא יושב ודואג. שמה יצא זה לתרבות רעה. לאחר שיצא זה, אמר כבר יצא זה. ולמה נקרא שמו אדומי? רבי יהושע בן לוי אמר על שם עירו. רבי שמואל אמר שכינה בדוד. שנאמר אדמוני, רבי אבא ורב כהנה אמר שיתיר דם נוב עיר הכהנים. רב נחמיה בנו של רב שמואל בן נחמני אמר שיתיר דמו של דוד ואשתו מותרת לאחר. בר כפרה אמר שאסר דמו של הגג לשאול, ואמר לו ושור עושה אותו ועדנו. רב יצחק אמר שהיה מאדים פני הכל בהלכה, זאת אומרת הוא ידע הלכה כל כך טוב שהוא היה מחלים את כולם, מאדים פני הכל. רבי חנינה אומר, מה אדום מבלה זכויותיו של אדם, עבדוהין מבלה זכויותיו של דוד. רבותינו אומר, רבותינו המומה אדום נוקם ונותר ושונא, אף דואג כן לדוד. זאת אומרת, דמות, אמרתי, נדבר עליו בעזרת השם בשבוע הבא. אין חתונות בבין המצרים, כידוע, אז אין עניינים בסייעת הנשמיה. אבל יש כאן אמירה שהאיש הזה, האדם הזה, הוא שייך לאנשי שאול. עכשיו תחשבו מה זה חומר נפץ מתפוצץ. דוד בורח מפני שאול, מגיע לנוב עם כל התסבוכת ההלכתית של הלחם וכו' וכו', והוא שומע כנראה את המסע ומתן. הוא אומר לו, תשמע, יש לי גדול צבא, רק הגדול הזה לא נמצא פה כי אני לא רוצה שהם יהיו. את כל זה שומע האדם הקרוב ביותר לשאול, דואג האדומי, אביר האירועים אשר לשאול, שומע את כל הדברים האלה. בקיצור, כל אחד מבין ש... שעסק טוב כבר לא יכול לצאת מזה. מה גם שלדוד יש עוד בקשה, ומעניין שהנביא שתל את הידיעה על דואג האדומי לפני הבקשה הנוספת של דוד. טוב, אני צריך אוכל. אתם יודעים מה אני צריך עוד? נשק. זה כבר נשמע לנו חשוב ביותר. מילא כשאדם אומר שהוא צריך אוכל, הקיבה שלו מקרקרת, מה יכול לעשות? הוא ראה, הוא צריך אוכל. אבל אתה צריך נשק, זאת אומרת שיש לך איזו מטרה של תקיפה, יש לך איזו מטרה של משהו שאתה רוצה לעשות. ויאמר דוד לאחימלך, ואין יש פה תחת ידך חנית או חרב? תגיד לי, במקרה מתגלגל אצלך איזה M16 מקוצר שאני יכול ככה לספח אותו אליי, אני צריך אותו. יש, ואין יש פה, יודעים מה זה? ואין יש במקרה, כי גם חרבי וגם כלאי לקחתי מידי, כי הדבר המלך נחוץ. ויאמר הכהן, רבותי, אנחנו מדברים בתקופת שלטון פלישתים, אין בארץ ישראל מחרטות, אי אפשר לעשות כלי נשק, אין כלום. ושם זה הגיע במקרה, כי זה הגיע, אבל לא שיש אלטרנטיבה, אז אין מה לעשות. ויאמר הכהן, אתה יודע מה? יש לי משהו, חרב גוליית הפלישתי אשר הקיטע בעמק האלה, הנה היא לוטה בשמלה אחרי האפוד. אם אותה תיקח לך כך, כי אין אחרת, זו לוטה בזה. ויאמר דוד, אין כמו אתננה לי. שמע, אין לי. אבל רגע, אני נזכר, אתה בעצם זה שהרגת את גוליית. אתה יודע, כשהחזירו את כל הציוד שלו, שם מאחורי הארונית הזאת בפינה, מכוסה באיזה בד, יש את החרב של גוליית, אולי תיקח את זה אתה, אולי זה יהיה לך טוב. הרי הוא תופס שדוד בא משליחותו של מי? של המלך. הוא לא יודע שיש אינטריגות ועניינים וסיפורים. דואג שם, הוא על תקן של מאזין, הוא לא מדבר. לפחות המקרא לא אומר לנו מה הוא דיבר, אם הוא דיבר. ויקום דוד, ויברח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל אחיש מלך גת. זאת אומרת, שקודם כל יש פה גם סיבה הלכתית, למה עטפו את החרב בבד בבית השם? כדי לא להיכנס עם כלי משחית. בצעירותינו היינו עושים איזה שטויות שהיו יכולים לעלות בחיי אדם. לא יודע, צריך לשאול את רבי יהודה, היינו מכניסים נייר לקנה, כאילו נייר שיבלוט, היום יש כבר קנות בכל הבסיסים. אחר בעזרת השם בבוקר אנחנו נוסעים לבח צנחנים, צריך להעביר שם שיעור, אז בבית הכנסת, אז שם אני זוכר את בית הכנסת, שיש קנות כאלה של נשקים, וכל אחד בא שם וסוגרים איזשהו בילון. אבל אסור להיכנס לבית כנסת עם כלי נשק, אז עושים בו איזשהו שינוי. פעם כשהיינו כבר חיילים יותר זרוקים, היינו שמים את הכובע בית על הקנה. כאילו, אתה נכנס לבית כנסת, אתה מוריד את הכובע בית, שם אותו על הקנה, כאילו אין לי פה כלי נשק. לא, למה אני אומר שזה מסוכן? חלילה, חלילה, חלילה. אם אדם ניגש למטווח, יש לו משהו הכי קטן בקנה והוא יורה, הקנה מתפוצץ, הוא יכול להיפגע מזה. הוא מאוד מסוכן. אז כאן הוא עשה, אז כאן יכול להיות ששמו את השמלה הזאת כדי שבאמת, כדי לא להיכנס עם נשק למשכן, לבית השם. זה לגמרי לא פשוט העניין הזה והדבר הזה. ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול ויבוא לפני כן. למה דוד לדעתכם בורח מפני שאול והולך אל אחיש מלך גת? עכשיו תחשבו מה זה, מינוב, צורך העניין, צומת שילה של היום, בוא נגיע עכשיו לגת. זה מהלך. בחום הזה 36 מעלות בחוץ, מוטי ג'רבי לא מפעיל מזגן היד, אנחנו בבעיה, בעיה קשה. רק דיברנו על מוטי ג'רבי, הוא יפעיל משהו. קבט, ניגש לתופל את האירוע. למה לדעתכם, צריכים עוד 3 דקות לגמור, למה לדעתכם דוד בורח?
שאני מקום.
מה?
אסטרטגי,
אני חושב בטח ישמעו שהוא שם. דואג דומי שם. ברור לו שדואג מכאן, הולך לדווח לשאול, פגשתי את דוד. אז זה הסוף שלו, הוא חייב לברוח. וזה מה שכתוב כאן, ביקום דוד ויאמר ביום פני שאול ויבוא אל אחיש מלך גת. אחיש זה אבי מלך, זה תהילים למדלד, מזמור לדוד, לא. נו, איך מתחיל פרק למדלד בתהילים? כל שבת בבוקר. בשנתו התאמור לפני אבי מלך, תמור עם עדן מציל אותנו. זה דוד בורח בנתיב, בריחה חסר היגיון, מנחלת בנימין. עד לפלישתים, ויומדו אברכי שלה, אבל לא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה יענו במחולות למוריקה, שאול באלפיו, ודוד בריא בבותה. תראי, מה, הוא הגיע לנו, אתה יודע, איזה אדם מדובר בו, מדובר פה, הוא צריך להיות אדם חזק ומיוחד במינו. וישם דוד הדברים האלה בלבבו, וירא מאוד מפני אחיש מלך גת, וישנו את טעמו ביניהם, ויתעולל בידם, ויתם על דלתות השער ויורד רירו אל זקנו. זאת אומרת, יש כאן דבר נפלא מאוד מאוד. לא נספיק לראות את הקטע בעולת ראייה, אבל בשנותו את העמו, אבל את הילקוט, כדי שנקנה קצת כבוד לריבונו של עולם, נוסיף קצת עירת שמיים ערב כניסת בין המצרים. מחר לפני ערבית אולי נעביר שיעור על עניינו של י"ז בתמוז, יום מתי נחזור מהזה. ויקום דוד ויברח ביום ומפני שאול, זה שאמר הכתוב, את הכל עשה יפה ביתו. כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא בעולמו יפה. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חוכמה יפה מן השטות, מה הנאה בשוטה הזה? שואל דוד את הקדוש ברוך הוא, מה הנאה יש בשטות? אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, יבוא יום ואתה תצטרך את זה. וזה מה שקורה פה. מה זאת אומרת? וישנו, אני בפסוק י' ואנחנו מסיימים. וישנו את טעמו בעיניהם, ויתולל בידם, ויתם את דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. דוד משתגע, הופך את עצמו לחסר דעת. ויאמר אחיש, אחיש זה אבי מלך, אל עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? מה אני צריך את זה? כאילו, בלשוננו, יש לי מספיק משלי, אל תביא לי מבחוץ. כאילו, אחיש אומר, יש לי פה ממלכה שלמה, יש לי בעיות מהבוקר עד הלילה, אני צריך את האיש הזה, חסר משוגעים אני, כי הבאתם את זה להשתגע עליי, הזה יבוא אל ביתי. זאת אומרת, דוד מתנהג בצורה כל כך משונה, שאחיש בכלל הוא בא לברר ולא כלום. ברור, ברור שיש לו, יש לו פה איזה אדם כזה, והוא אומר, אני לא רוצה אותו, יש לי מספיק בעיות משלי. אם אנחנו מסכמים, אז ראינו שדוד נאלץ לברוח, הבריחה הזאת מביאה אותו בעל כורחו, בעל כורחו, למקום לא טוב מבחינתו, שזה נוב עיר הכהנים. יש לו שם שתי בעיות. בעיה אחת פרסונלית, דואג האדומי נמצא שם. בעיה שנייה, הלכתית. מה עושים עם לחם פנים שתפקד בשבת? הוא מוצא פתרונות לעניינים הללו. עוזרים לו למצוא פתרונות לעניינים הללו. אבל את העובדה שהוא פגש את דואג, הוא לא יכול למחוק. וממילא הוא נאלץ לברוח, וראינו פה קצת על טיב היחסים והביקורת הזאת שיש בחזל על דבר אשר לא קיבלו אתכם. זאת אומרת, זה שיונתן לא נתן לדוד ולרעה ולנעריו אוכל. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.